אוקיי, אנחנו בעיצומם של הממברות של יהושע בן לוי על ברכת כהנים. למדנו בשבוע שעבר על התאווה של הקדוש ברוך הוא לברכת כהנים. למדנו, אתם רוצים שנשתה ואז אני אתחיל את השיעור? למדנו על כהן המברך שהוא זה שמתברך, ועצרנו בממרה השלישי שכל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלושה עשה, כל תברכו אמור להם ושמו את שמי. כן, וראינו בפעם קודמת ראינו בפעם קודמת את הרמב"ם בספר המצוות שמונה את זה רק כאחד, ומסביר שהדגש של השלושה עשה הוא זה למד חת עמוד ב', הוא מסביר שהדגש על השלושה עשה הוא כדי להדגיש את חשיבות העניין. כנגד זה ראינו בבהג שהבהג מונה שתי מצוות, מצווה אחת בפרשיות המסורות לציבור ומצווה שנייה במצוות הכהונה. בסדר? היא הייתה בבת מצווה, אז היא פתורה מהשתור עכשיו. הבהג מונה שתי מצוות, והפשטות שיש כאן שני דינים, שני עניינים. עניין אחד זה על הכהנים, והעניין השני זה חובת ציבור. פה אני רוצה בקצרה קצת לחדד את העניין הזה של חובת הציבור מול חובת היחיד לברכת כהנים, ולפנות המבט לשני היבטים שמחזירים אותנו עוד פעם לרמב״ם מול רבינו תם. הם שני החכמים הגדולים של ברכת כהנים. ראשית, ראינו כבר שלפי התוספות שפורך טוב נמזוג לעצמך חיים 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 אנחנו ראינו שלפי התוספות המחייב של ברכת כהנים הוא הקריאה כהנים. ואם כך בפשטות, כהן שלא עולה לדוכן, לא קראו לו כהנים, הוא לכאורה לא עובר בשום עשה. וכך באמת מופיע באור זרוע, כשהוא מביא את הגמרא הזאת. האור זרוע כותב, אני מקריא, פרש רבינו תם, ואין כהן חייב לשאת את כפיו, אלא כשאומרים לו הציבור, אני לא יודע אם שלחתי לכם את זה, אני מבולבל. אלא כשאומרים, לא שלחתי. אלא כשאומרים לציבור, כי אומרים להם בספרי אמור להם, מלמד שהחזן אומר להם. ועל זה אומרים התוספות, אומר האור זרוע, אני מקריא. ואחי משמע פשטה דקרא, כשיאמרו להם לברכם יברכו אותם, ואז אם מונעים עצמם, עוברים בגימל עשה. והיינו עוד אמרינה בירושלמי סוף פרק גן עומדים, כל כהן שעומד בבית הכנסת ולא נושא כפיו עובר בעשה. אבל פה צריכים להבין שמצד אחד רבנו תם הוא מקל שם עליכם, אני לא טיימס שרבנו תם מצד אחד מקל על החיוב של כהנים לברך ברכת כהנים. כל כהן שהוא לא מברך עובר בעשה רק אם קראו כהנים. מצד שני הייתי אומר שהרבה יותר ברור החומרה של המעשה של הכהן דווקא לפי רבינו תם. כי צועקים לך כהנים ומה אתה עושה? לא מגיע לי, אני לא עולה לדוכן. לפי הרמב״ם שהמחייב הוא תפילה, יש לך מחייב, תברך, אבל העוצמה של הזעזוע או ההתחלחלות, מה הכהן הזה לא לדוכן? הוא רבין אותם מקל על הצד שני בסיטואציה שצועקים כהנים, הוא מאוד מאוד מחזק את הייתי אומר את חומרת המעשה של הכהן שהוא עובר בשלוש עשה. כנגד זה תוספות בראש השנה, דווקא תוספות מביאים בשם רבינו תם משהו שנוסף שבא להקל על הכהנים, והוא נוגע באיזשהו מקום ישירות לשאלה הזאת של חובת הציבור מול חובת היחיד, וזה ב מסגרת סוגיה שם בראש השנה. כן, דף כ"ח, בסוף פרק שלישי, כשהסוגיה שם היא דנה באיסור של בל תוסיף. ושל ישראל לעלות לדוכן. אז הסוגיה שם אומרת, אני מקריא, זה בחפחת עמוד ב' מטיב רב שמן ברבא, הנה אומרת הגמרא כך, הנה, מניין לכהן שעולה לדוכן שלא יאמר, הואיל ונתנה לי תורה רשות לברך את ישראל, עושים ברכה אחת משלי וכולי. זה אומרת הגמרא שם בהמשך, ואני מקריא לכם את לשון הגמרא. הגמרא אומרת ככה, שאני אחא כיוון דאילו מתרמי לי ציבור האחרינה, הדר מברך כולי יומה זמנהו. כאן אומרים שכהן כל פעם שהוא רואה נגד עיניו ציבור, יכול לברך. בעצם מה הזמן של ברכת כהנים? כל היום. כך אומרת הגמרא. אני גדלתי בשטיבלך בירושלים, בקטמון. קצת חסר לי פה שטיבלך. היה שם יהודי אחד שהיה בא למניין הראשון, והיה עובר מניין מניין, וכל הבוקר אומר, אומה אני היש מרבו, ובריחו, ובריח שמי, וככה, וקדוש מניין מניין. זה מה שמתואר פה, כן? כיוון דאילו מתרמי לי ציבור האחרינה, הדר מברך כולי יומי זמנהו. אז זה אומרים שם התוספות, אני מקריא. תוספות אומרים, זה בדיבור המתחיל, החיי באי מברך. תוספות אומרים, משמע מכאן, כיוון דאילו דוכן פעם אחת ביום, שוב אינו עובר בעשה דאמור להם, כל היום, דאק אמר, היבאי לא מברך. לתוספות כאן אומרים חד וחלק, שהכהן עובר על העשה רק אם הוא עדיין לא ברך. לצד אחד הגמרא הזאת אומרת שכל פעם שיש ציבור כהן יכול לעלות לדוכן ולברך, לצד שני מה אומרים תוספות? הוא לא עובר על העשה אם הוא כבר ברך. הוא בלשון מאוד פשוטה, בפשטות מתרגם את תוספות לשפה למדנית, למה הכהן עובר רק אם הוא עוד לא ברך? אם הוא ברך פעם אחת, למה הוא לא עובר? אפשר להגיד, זו חובת גברא. יש לו מצווה מוטלת על הכהן לברך, והוא קיים את מצוותו. כנגד זה, כשמעיינים ברמב״ם, איך רמב״ם מביא את הדברים, בפשטות הסייג הזה לא נמצא ברמב״ם. בהלכות נשיאת כפיים, שזה בפרק ברמב״ם, בהלכות נשיאת כפיים, בפרק ט"ו הלכה י"א, אני אקריא לכם את לשון הרמב״ם. הרמב״ם כותב כך, כהן שנשא כפה בבית הכנסת והלך לבית הכנסת אחר ומצא ציבור שמתפללים ולא הגיעו לברכת כהנים, נושא ידיו להן ומברכם ואפילו כמה פעמים ביום. והרמב״ם ממשיך בהלכה י"ב, כל כהן שאינו עולה לדוכן אף על פי שביטל מצוות עשה אחת, הרי הוא כעובר על שלושה עשה, כה תברכו, אמור להם ושמו את שמי. ואין ברמב״ם בכלל את הסייג הזה, שזה משנה אם הוא ברך או לא ברך, פעם אחת או לא. ופשטות הדברים, שלפי הרמב״ם, ברכת כהנים היא חובת ציבור. אני אסביר קצת ההבדל בין חובת ציבור וחובת יחיד, כן? כלומר, כשאני אומר חובת יחיד, זה כמובן, היחיד חייב ליזום לעצמו הליכה למסגרת שתאפשר לו לקיים את המצווה הזאת. כך למשל רב חיים מבריסק היה סבור שקריאת התורה, למרות שהיא נעשית רק בציבור, שזה חובת יחיד. ולכן רב חיים יש עליו סיפורי רכבת, כמו שאתה פעם לימדת אותי, יש עליו בלי סוף סיפורי רכבות, שאיך הוא היה משנה מסלולי נסיעה, איך הוא היה משתגע כדי למצוא מניין לקריאת התורה. לא לבוכו וקדושה, לקריאת התורה. כנגד זה סבו של האחר של הרב סולובייצ'יק, רבי לפוז, נראה לו רמב"ן מפורש במלחמות במגילה, שם הרמב"ן אומר זה חובת ציבור, זה מפורש ברמב"ן. כוונה, אם יש ציבור, הציבור צריך לקרוא בתורה. אני לא חייב, אין לי חובה לחפש ציבור שאני אהיה חלק ממנו. עכשיו בברכת כהנים השאלה היא כזאת, האם הכהן הוא, יש לו חובת יחיד, אתה חייב לברך. עכשיו כדי קיים מצוותך, לך לבית כנסת, תמצא מניין, תברך. שזה הפשטות, מה שעולה מדבר רבנו תם. טוב, אבל לא מדויק, אבל לפי רבנו תם, אם יגידו כהנים, אז אתה חייב לברך. קיימת מצוותך, אתה פטור. ואי אפשר לבוא אליך 8 פעמים ביום, לצעוק לך כהנים, ולחייב אותך. כי אתה את חובתך קיימת. לעומת זאת, אני אומר שהרמב״ם, שלא מוזכר אצלו בשום מקום הסייג הזה של פלל, כבר ברחת, לא ברחת, בפשטות, ברכת כהנים זה טקס ציבורי בסיום התפילה. אם אתה נמצא במקום שהציבור מגיע למעמד שכזה שהוא מסיים את התפילה, הרי שהציבור הזה יש לו עכשיו חיוב לברך, וכאן אני אומר, היה מקום להסביר את רבינו תם, או להרר על דברי הרמב״ם, ולומר שאם אני כבר התפללתי, או אם כבר ברכתי, אני לא חלק מהציבור הזה. אבל זידו לכם שגם על קריאת התורה, בשיעורים זכרה במערי, הרב סולובייצ'יק מביא בשם אביו, הרב משה סולובייצ'יק, שהוא טען, זה מאוד למעשה בשמחת תורה, שתדעו. הוא טען שהדין שהגמרא אומרת, נחלמד את זה בהמשך פה, בסוטה, בדף הבא, שכשספר תורה נפתח יש חובה לשתוק ולהקשיב, וזה מבוסס על הפסוק בעזרה, תיאור קריאת התורה שם, ופתחו עמדו כל העם, והגמרא כאן מסבירה שהעמידה זו שתיקה, כוונה הקשבה. משה סולובייצ'יק אמר, זה גם אם כבר שמעת קריאת התורה. כלומר, כשאדם נמצא במקום שבו מקריאים את דבר המלך, אתה צריך לעמוד בהמה אווירה ברטת וזיע, ואין איזה שום עניין לחובת גבר. כלומר, מצד אחד אני מספר לכם שרב חיים מבריסק עכשיו זה חובת יחיד למצוא קריאת התורה, מצד שני הבן שלו אמר, אבל כשקוראים בתורה אתה חייב להתייחס. וכן אם בשמחת תורה, אם מישהו שמע פעם אחת קריאת התורה והוא בתוך בית הכנסת שקוראים, לפחות לפי דעתו של משה סולובייצ'יק הוא חייב להקשיב. אני לכן תמיד אני שומע פעם אחת ויוצא החוצה, שאני לא צריך, אני הולך הביתה לקדש ואז אני חוזר ועוד מספיק. לא, אבל כשקוראים מדבר המלך ודתו, זה לא תלוי השאלה אם אתה שמעת או לא שמעת. לא יכול להיות שמקריאים את הכתב המלך ואתה מדבר עם השכן שלך. כן, אני יכול להגיד, זה גם לא יכול להיות שבפעם הראשונה שאתה שומע, אתה עושה כך, למרות שזה קורה, כן? כלומר, עכשיו, הכהן נמצא במסגרת של, שעם ישראל נמצא, שהשרה נמצא, וצריך לברר יותר, בזאת השני, קראת פעם הבאה, בכלל מאיפה מגיע המניין לברכת כהנים, הציבור, מה מקורו? אבל אתה נמצא במסגרת שיהודים צריכים להתברך, ואתה שלוחו של מקום, אתה כהן, זה התפקיד שלך, אז אתה צריך לברך. במובן הזה זה לא מעניין אותי אם אתה ברכת, לא ברכת, כי אתה לא מברך, אני חוזר על דברים שנאמרו פה כמה פעמים, אתה לא מברך בתור החובה האישית שלך, או כי זה אתה צריך לברך. אתה מברך כחלק משבט הכהנים שהם משרתי עליון, שצריכים לברך לציבור בנקודה הזאת. אם יש פה עשרה מישראל שכרגע זקוקים לברכה, זה תפקידך לברך. ולכן בפשטות, לפי הרמב״ם הוא עובר בעשה כל פעם שיש ציבור.
גם יש כהן
אחר. אפילו כמה פעמים ביום.
גם יש כהן אחר במניין?
אם יש כהן אחר במניין, זו שאלה טובה. הייתי אומר אם יש כהנים אחרים במניין. אוקיי, אתקן. בפשטות אתה צודק. בכל אופן, אני אישית מזדהה יותר עם הרמב״ם שמדובר בחובת ציבור, עם הרמב״ם. אני רוצה להסביר למה, כי אתה לא מברך, לפי מיטב הבנתי, אתה לא מברך בתורת עצמך, או כי יש לך מצווה. אתה באמת, זה תפקיד שהציבור זקוק לו. כלומר, כשיש תפילת ציבור, ויש פנייה על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ציווה על הכהנים להיות אלה שמברכים חזרת העם. ועל הרקע הזה, אתה קיימת, לא קיימת, אולי הדבר הזה אין לו...
שלא משנה איזה חיים. אני חייבת שזה לא משנה איזה חיים.
כן.
יש נפקא מינה, אם הוא צריך ללמוד, להגיד, עושה פה מה פנית של פאפים, אם הוא חייב להישאר ולא לבוא למקום אחר לעשות את זה.
אני לא חושב שלפי הרמב״ם הכוונה שהוא חייב ללכת לבתי כנסת ולבדוק אם אין ברכת כהנים. הרמב״ם כותב דבר אחר, הלך לבית כנסת אחר, מצא ציבור שמתפללים ולא הגיעו לברכת כהנים, נושא ידיו להם ברכם. כלומר, ברמב״ם נאמר שהוא נושא להם כפיים. כלומר, הרמב״ם פעצם בא לשלול פה, זה כבר הגמרא שם בראש השנה, הוא בא לשלול רעיון שאתה נושא כפיים רק פעם אחת ביום, אתה יכול לשאת כפיים כמה פעמים. בסדר, אבל ברמב״ם אין, אני חושב שמשמע, אבל שאתה תעבור בעשה שלא תעשה את זה. היה מקום להגיד, זה שתת ביניים, זה בעצם מה שרבינו תם אומר. צד אחד אתה תישא כפיים ותברך, צד אחד אתה לא עובר בעשה, כלומר אתה לא חייב. אני אומר, זה אבל הייתי מסביר בפשטות את השיטה הזאת, שאתה גם לא חלק מהציבור הזה. לכן אתה יכול, אתה לא חייב. אתה רואה שאתה רוצה להעיר, כן. בבקשה, כן.
איזה מפורט גברה? מפורט גברה שרק חל כשציבור קורא לך, ואחר שציבור קורא לך יש לך חיוב לעשות את זה פעם אחת ביום?
זה מוזר, נכון?
כן. כנראה שהייתי חושב שמהדבר אתם הראשון, שזה דווקא חובת ציבור. זאת אומרת, הציבור זה שיוצר את החיוב, ואם אתה בתוך הציבור אתה חייב, אבל זה לא כאילו חובת גמרא.
אתה שואל, אני חושב שהערה שלך הערה טובה. אני רק אחזור, אני לא, זה לא עונה כלום, אבל אני רק אזכיר אותם שבחוץ לארץ באמת, שנושאים כפיים, נושאים רק במוסף, זה באמת רק פעם אחת. כלומר, אנחנו רגילים שכהנים פה, זה תופעה בהרבה בית הכנסת, לא רק אצלנו, שבמוסף יש יותר כהנים משחרית, שמתם לב. אנחנו כהנים זריזים מהם, אבל יש כאלה שבאים רק למוסף. לא, בכלל, אני התחלתי להתפלל לאחרונה במניין של 8:30, קוראים לזה משום מה, מסיבה שאני לא יודע, המניין המרכזי. אני יכול להגיד שבזמן שיש בשחרית זה פשוט ריק, נכון ברוך? יותר אנשים מהמניין שיש 6:45?
בסדר.
אין פה יותר מדי אנשים בשחרית, בואו נהיה גלוי אליהם. זה תופעה ידועה, סליחה, אני לא רוצה קטרג על אף אחד, לא, תופעה ידועה, כן. אבל כהן נורמטיבי בארץ אמור לברך ברכת כהנים כל שבת, פעמיים ביום, כן? אז אני לא יודע שהוא, אתה צודק שהלמדנות שרבה אותם פה נראית מאוד מוזרה. מצד אחד המחייב הוא שמבקשים ממך, מצד שני זה חובת יחיד, כלומר זה באמת מוזר. אז הוא היה צריך באמת לחפש הסבר קצת אחר.
כמו הפסג. כן. היה לו שני
הכיוונים. בבהג יש את שתי המצוות, כן?
זה יותר מסתבר עם אותם.
כן, בבהג מסתבר עם כך שיש גם חובת ציבור ויש גם חובת יחיד. כן, זה די מסתבר. יש לזה הערה טובה. אני ברשותך אציע עוד משהו שאולי קצת יעזור לך, אולי, כן? אבל אני מבקש רק סנחי, רק לסיים את הדברי רב בסוגיה כאן. רב אמר, חוששים שמה בן גרושה או בן חלוצה הוא ולא פליגי, עד לסליק לפקים עד לא סליק לפקים. כן, מה רב אומר? רב אומר שמעבר לחובה לברך, חובת הגברה או חובת הציבור לברך, יש בשאלה האם אתה מברך ברכת כהנים גם עניין נוסף. האם אתה בגברה נחשב כהן כשר או לא? מה בעצם רב אומר? איך בא לידי ביטוי היום כהונה? מה היא באה לידי ביטוי? איך אני יודע שאדם כהן? אני רואה אותו, עולה לדוכן, מקבל אחרי זה. ראשון, כן, תעלייה הראשונה. הייתי כמעט אומר שאחד מהדברים הבולטים, אני חוזר למד דרך מדוד, לקטע שלא, עוד לא קראנו, אבל בהמשך כשהגריד רוצה לדמות את אהרון הכהן לראש השנה, אז אני קורא לכם משפטים שהוא אומר, אהרון הכהן הגדול ייצג את מידת הגילוי בבחינת הוד והדר לבשת, כהונה משמע, קרינה תפארת אישית. והוא אומר בהמשך, דילקתי קצת, לא לחינם קרחה תורה הכשר עבודה בלבישת בגדים. כהן מחוסר הבגדים ששימש עבודתו פסולה, אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם. בגדי כהונה מסמלים את כל חשרת ההוד השופעת למישיות הפנימית חוצה. זה המקדש, יש משמעות לכהונה, וגם אתה מזהה כהן לפי בגדיו. אבל היום, עם כל הכבוד, הכהן לובש ג'ינס, נמצא לידך בקהל. כלומר, כמעט הייתי אומר שהוא לא כהן. ובתשובה קצת לדבריך הייתי אומר, אני רוצה קצת לפתח את זה יותר בהמשך, שבקריאה כהנים אתה לא רק מבקש ברכה, אלא אתה באיזשהו מקום, הייתי אומר, מלביש עליו את הכהונה. כלומר, טרום הקריאה כהנים, טוב, קוראים לו כהן, זה נכון, אבל אין לזה ביטוי, אין לזה משמעות. ולכן אולי הוא לא עובר בעשה, כי הכהונה לא ניכרת היום, אין לה שום איזושהי חלות שם בגברה. שמה שרב בעצם אומר כאן, ואיזה ביטוי בעוד גמרא בחולין, בפרק הזרוע ועל חיים בעקבה. שם הגמרא אומרת שהבאיה שהיה כהן, הוא לא היה לוקח זרוע על חיים בעקבה. למה? היו דוחפים שם בתור, תמיד. זה דבר שקרה כבר בזמנם, שדחפו. ומופיע שם שבערב יום כיפור, שיש מצווה לאכול, והיו שוחטים הרבה בעלי חיים, אז הוא היה מקפיד לקחת, כי לא היה דחיפות, ולו לא היה לוקח באותו יום, מה היו אומרים עליו? שהוא לא כהן. הוא יגיד זה בצורה הבאה, מה שרב בעצם אומר הוא, שאם אתה לא מתפקד ככהן, אם אתה לא ממלא את חובות הכהן, אם אתה לא עולה לדוכן, אנשים לא רואים את כהונתך, יצא לך רינון. כלומר, אם נמשיך לרשימת הממרות שריבל כאן, שהן באות להזהיר אדם שהוא, לא, שהוא כהן שיברך, אז כאן כמעט מאיימים עליו במה? מה זה לומר עליו? קודם אמרו לו, אל תדאג, תתברך. Don't worry, זה בסדר, כן? אחרי זה אמרו לו, אתה עובר על השיח. עכשיו, מה בעצם אמרו לו? זה צליל כמעט, הייתי אומר, בשפה מודרנית מגדרי. כלומר, אם לא תברך בכלל כהנים, אז מה נכריז עליך? אתה לא כהן, זה מה שנכריז עליך. כלומר, אני קורא את פעם, חוששים שמה בן גורשאו ובן חלוצאו. עד כדי כך, זה דרך יפה להגיד, נפסל את כהונתך. זה בעצם מה שהוא אומר, אתה לא עולה לדוכן, אתה לא מתפקד ככהן, אז אתה לא כהן. זה כמעט מה שנאמר כאן. הגמרא מסייגת את זה קצת כאן, והוא, באמירה, זה תולים אולי לפעמים או לא. למה? הייתי אומר, כדי לשמר זהות ככהן, מספיק שזה נעשה לפרקים. ואז אתה, אי אפשר לשלול את כהונתך ממך. כן, אם אתה בא לפעמים לדוכן, זה מספיק. בשביל שלא נשלול ממך את כהונתך. אבל זה לא תפקוד נורמטיבי של כהן. כהן נורמטיבי אמור לתפקד בעלייה קבועה לדוכן לפי חובותיו. שאני רוצה קצת לדבר איתכם, לחשוב על הביטוי הזה, דוכן. הוא תופס אתכם קצת? כן, בבקשה, ברכה.
נכון, כאילו, התהליך הזה שאומרים לו, כאילו, מנסים להודיר אותו בצורה שלמים, כאילו, זה מזכיר לי קצת ש... לא מזכיר לי, זה קצת נראה לי שאולי משום מה הם לא רצו כל כך לעלות, שהייתה משהו שהם נכון. לא רצו. השאלה היא למה?
זאת שאלה טובה, כלומר אני מסכים שבכל הממות האלה של רבי שלמה בן לוי, כולל הדברים האחרונים של רב שהם הכי חריפים מכל מה שנאמר פה, יש צליל שנאבקים כנראה בכהנים שלא רוצו לברך ברכת כהנים.
אצלי בעבודה.
סליחה?
אצלי בעבודה. אני עובד עם מישהו חילוני בשם משפחה כהן.
כן.
והוא אמר לי שהמסורה שלו מאבא שלו, שגם כן לא היו שומרי שבת, באו לבית כנסת, לראשון יום כיפור החגים, אולי הוא אמר, כאשר הם עולים אנחנו יוצאים החוצה. כי אנחנו לא שומרי שבת, אנחנו לא מסוגלים. אז הם עולים אנחנו יוצאים החוצה, משפחת כהן.
למה הגמרא חושב שיש מחלוקת? אני לא מבין את ה...
כי רב אמר חוששים, והוא שומע לוי רק אמר עובר בשלושה עשר.
אז הוא...
לא משכנע אותך.
לא, הוא מוכיח בעיה אחרת, בעיה כן. נוספת.
אני מקבל. אני מקבל. לא יודע. יכול להיות שהגמרא כך מציינת, בסדר? יכול להיות שהגמרא רוצה למתן את דברי רב. כלומר, יכול להיות שיש לגמרא מגמה קצת למתן את הדברים החריפים של רב. בכל מקרה, אני רוצה קצת לחשוב אתכם לביטוי דוכן. וקצת לצאת למסע קצת פילולוגי. הביטוי דוכן. מאיפה הוא מגיע? מי עלה לדוכן? אז עזרא פה אומר, הוא לומד הרבה משניות כידוע, שהמילה דוכן לקוחה ישירות מבית המקדש. אם כבר אתה יודע את הדבר הזה שהוא נכון, אתה אולי גם זוכר מי עלה לדוכן לבית המקדש? מי? הלוויים. כן, זה נכון מה עזרא אומר. מי שיש לו בבית פרויקט השו"ת, שעשה לו חיפוש, אני ממליץ גם, מי שיש לו פשוט אנציקלופדיה תלמודית, שילך לערך דוכן, זה ערך... קצר, של דף אחד, כי אין הרבה מה להגיד על המושג הזה. הדוכן נזכר במשניות, במידות, בתמיד, והדוכן בבית המקדש הוא קשור בשירת הלוויים שעמדו על הדוכן. הקישור בין דוכן לבין ברכת כהנים נמצא רק בתלמוד הבבלי. הוא לא נאמר בשום מקום. לפי מיטב הידיעות שלי במקורות היסוד שכהנים במקדש עלו לדוכן וגם בירושלמי בשום מקום לא מתואר ברכת כהנים כעלייה לדוכן. בבבלי מה שמיוחד הוא שהביטוי דוכן מופיע בזיקה לברכת כהנים, זה ביטוי שחוזר על עצמו לא מעט בסוגיות כאן, כולל הביטוי עולה לדוכן. שזה מסמם, בעצם כולל בתוכו כך שהדוכן כנראה היה גבוה, או בלשון אחרת, ברכת כהנים כולל בתוכו שינוי מקום שלך, שהייתי אומר מחליף רשויות. אתה נמצא יחד עם הקהל, ואתה הולך לדוכן. כן? בואו נראה לרגע את הגמרא הבאה, כדי שהדברים קצת יתקשרו עוד יותר ביחד. הממרה האחרונה של שוב בן לוי מהי? אמר רבי שמעון לוי, כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולה, שנאמר וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. מה להלן בעבודה? אף כאן בעבודה יש כאן ביטוי, תקשיבו לו היטב, כהן שאינו עולה בעבודה. מה הכוונה? כאשר החזן אומר, אצי השם אלוקינו עמך ישראל לברכת העבודה, מה הכהן צריך לעשות? לעלות. כן, מאיפה הוא לוקח את הדבר הזה? מאהרון, שנשא את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת העולה והשלמים. אז אם הוא ירד, כנראה שעד עכשיו הוא לא. הוא היה למעלה, אבל איפה אהרון בפשטות נמצא שם? בויקרא? על המזבח, כן? כלומר, אהרון עלה על המזבח, ועכשיו אהרון יורד, ושם למד רשוע מלוי, ברכת כהנים צריכים להיות גבוהים מהעם. ופה אני אוסיף שבעצם, הייתי אומר, המחווה שהוא יוצר, דיברנו באחד מהשם על המחווה, הוא שהמברך גבוה מהמתברך. אני לא יודע מי פה כבר יש לו ילדים שגבוהים ממנו, אבל אצלנו בבית, ברוך השם, הבנים יותר גבוהים ממיכל אשתי, שזה לא קשה להיות גבוה ממנה. ויש את העניין הזה שצריך להרים את הידיים כדי לברך, אז אחד מהבנים החמודים, אורי, תמיד יורד למטה על הברכיים, שאמא תהיה מעליו. וזה מחווה שבאה לסמל את המברך מעל המתברך. מצאתי דבר מדהים במחזור ויטרי, כתוב, מחזור ויטרי זה תלמידי רש"י, רבנו תם, 112 צרפת, שבזמן ברכת כהנים כל העם יורדים וקוראים על הברכיים. ככה כמו שהמחזור ויטרי. מחווה של מתברך, שאתה כפוף למברך, שהמברך מעליך. כלומר, קודם כל הביטוי הזה של עולה, כלומר, זה שכנראה ברכת כהנים הוא במקום גבוה יותר, הוא כאילו מגביע את הכהנים מעל העם. הייתי אומר שאם ראינו שבמקדש, איך היו הידיים? למעלה מהכתפיים, בגבולין הם בגובה הכתפיים, נכון? אז מה בעצם נותן העלייה לדוכן? קראת המחווה של הברכה, שהכהן, הידיים שלו, למרות שהם בגובה הכתפיים, הם עדיין יותר, הם מעל הראש של המתברכים. אז זה בעולם המחווה של הברכה. אבל ודאי שצריך לתת פה את הדעת לדבר נוסף, והוא הקשר לברכת העבודה. מה זה הקישור הזה שנעשה כאן בין ברכת העבודה לבין ברכת כהנים? כן, רבי שמעון בן לוי, את מה הוא מביא? רבי שמעון בן לוי מביא את הפסוק של אהרון. שם ברכת כהנים נעשתה בסיום העבודה. כן? ואני חושב שכאשר מצרפים לדבר הזה את הדוכן, ואת הדברים שעזרא אמר עכשיו בצדק, שדוכן בכל ספרות חז"ל קשור לבית המקדש, ומודעים פה הייתי אומר למעתק הזה, שכנראה רק כאן, והוא שבמקדש הלוויים עבדו על הדוכן, הייתי אומר לקחו מקום מקדשי, בואו נתבטא בנתות המשפט, הולכים מקום שבדמיון, באסוציאציה, מה הוא עושה? מזכיר את בית המקדש, ובגבולים, ההופעה של ברכת כהנים בזיקה לדוכן היא רק בבבלי. כלומר, היא במקורות אחרי חורבן הבית. אז אפשר לומר שהייתי אומר, כשמדברים על עלייה לדוכן ומקשרים את זה לברכת רצה, כמעט הייתי אומר הטרנספורמציה או המהלך שמוליכים אותו בברכת כהנים, שאנחנו באיזשהו מקום הולכים לעבודה. הייתי אומר, דיברתי איתכם בשיעורים הקודמים, אני קצת משנה עכשיו, דיברנו על הקישור בין תפילה לבין ברכת כהנים. מצד שני, בתחילת הלימוד ראינו את הקשר העמוק בין ברכת כהנים לבין המקדש. באיזשהו מקום הייתי אומר, יוצרים פה מעין מיני מקדש. כלומר, יוצרים פה איזשהו מעבר מקדשי, והוא מתרחש דווקא בברכת רצה, משום שברכת רצה היא ככל הנראה מבטאת באופן עמוק את הממד של תפילות כנגד כנגד קורבנות.
מה היה קורה?
כן, ואני... סליחה?
מה היה קורה אם כהן לא היה רוצה לבצע את העבודה שלו במקדש?
מה, אם הם מרביצים לו? כאילו מה...
לא, אני אומרת, כאילו מבחינת...
אני לא יודע, שאלה טובה.
מבחינת ההגבלה כאן, שהוא לא רוצה לעבוד
לדוגמה. אני אנסה לבדוק את זה. קודם, אני רוצה להקריא לכם קטע משורים לזכר רבא אמרי חלק ב', עמוד ר' למד ב', שם הגריד אומר את הדבר הבא. נראה עוד יותר, שתי ההלכות, נשיאת כפיים במקדש, כסיום סדר עבודת קורבן, ונשיאת כפיים בגבולין, כסיום עבודה שבתפילה באות ממקור אחד. שתי חלויות ישנן בתפילה. א', שיח, כלשון הברייתא, לגבי תקנת תפילת מנחה, יצחק תיקן תפילת מנחה, שמה ויצא יצחק, לסוח בשדה, ואני מדלג פה קצת. חלות זו מושרשת בתקנת אבות, הם תקנו את התפילה כשיח האדם על הקדוש ברוך הוא, ב', כקורבן. ישנו קיום קורבן בתפילה. אדם מקריב את עצמו בשעה שהוא מתפלל. קיום זה נראות בתקנת תפילות כנגד תמידים. והנה בתפילת 18, אנו אומרים שתי ברכות רצופות. שמע קולנו, הוא רצה. של תוכנן מפום ראייתה די דומה, שהרי שתיהן מבקשות קבלת התפילה. שמע קולנו השם אלוקינו, רצה השם אלוקינו למחה ישראל לביא תפילתם. ואם כן, שואל הגריד, צריך עיון, למה התקינו חזר שתי הברכות ולא הסתפקו באחת מהן? התשובה פשוטה, ברכת שמע קולנו קשורה בתפילה כשיח, בברכה זו אנו מבקשים את הקדוש ברוך הוא לקבל את שיח שפתותינו ולרחם עלינו, ברכת רצה לעומת זאת אינה מבקשת כלל מילוי הצרכים במאוויים, כי אם ריצוי התפילה וקבלת אישי ישראל ביחד עם התפילה.
מאשר את העבודה.
קבלת הקורבן באה לידי ביטוי בברכת רצה. עד רצה התפילה היא שיח, על ידי ברכה זו הופכת התפילה לקורבן. מוסיף הגריד, לכן קשרו חז"ל ברכת כהנים ברצה. כמבואר בדברי רבי יהושע בן לוי, כל כהן שאינו עולה בעבודה, שוב אינו עולה, שנאמר וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. מה להלן בעבודה, אף כאן בעבודה. בתקף כשהתפילה מתרוממת לדרגת קורבן, חייב הכהן לעקור רגליו ממקומו. זה הרעיון הכללי שגריד מציע כאן, דהיינו, הסיבה שהכהן צריך לעקור את רגליו ברצה, ובגלל שברצה אנחנו משנים את אופי התפילה. זה שונה מאוד מהכיוון שפיתחתי איתכם בשבועיים שלושה האחרונים. שם דיברנו על כך שבסיום התפילה יש ברכת כהנים כמענה לתפילה. כאן באיזשהו מקום הייתי אומר שהרעיון הזה עולה בקנה אחד. בעצם לדעת הגריד איפה התפילה מסתיימת. היא מסתיימת בשומע התפילה, זה סוף התפילה. אני דיברתי אתכם לפני שבועיים על חידוש של אחי, אולי הוא מסתיים בטוב שמחה ולחנאה להודות. בעצם הרעיון שהגריד בונה כאן הוא שהתפילה, הבקשה מסתיימת ושהוא שומע תפילה. זה הסוף. ברצה אנחנו עוברים לתהליך הסיום, אבל היות והתפילה הסתיימה ועכשיו אנחנו נמצאים בשלב חדש של העבודה, הייתי אומר מעבר לבית המקדש, הגריד לא מזכיר את זה, אני רוצה להציע לקשר לזה גם את הדוכן. כלומר הייתי כמעט אומר, עוקרים את הכהנים מתוך הקהל, מתוך הסביבה שלהם. יש פה חלוץ שם שהיא באה ואומרת שאני צריך להעביר אותם למקום חדש, הייתי אומר לאווירה חדשה, לספירה חדשה של קיום עבודה, שהעבודה לקחתי למקום גיאוגרפי אחר גם, לתודעה דתית שונה, כן, זה מה שנעשה כאן, הוא נעשה יחד עם השינוי במעמד התפילה, וכהן שלא מגיב לזה, כלומר כהן שכשאומרים רצה הוא לא עוקר את רגליו, יותר הוא לא יכול להיות שותף למהלך הזה. כשכאן, כמו שאמרתי לך קודם משהו על כהנים, אני רוצה להעיר את תשומת הלב לשאלה של הר"ן, שמצאתי שבספרות הגאונים מופיע דבר מדהים שהוא בעצם נותן תשובה לשאלה הזאת, שאני אתחיל ברן המאוחר בגלל שקונספטואלית הוא שואל שאלה שנראית לי מאוד מאוד. הר"ן במגילה תזר עמוד ב' בדפי הריס, הר"ן שואל את השאלה הבאה, אני מקריא: כל כהן שאינו עולה לדוכן בעבודה שוב אינו עולה. מהם משמע לכאורה, דעד אמרינן דאל, דשליח ציבור קורא לכהנים, בתחילת העבודה קורא להם, עד שלא יתחיל לצא. מה בעצם טוען הר"ן? הר"ן טוען שאם אני אומר לכהן לעלות לעקור רגליו ברצה, ולעלות ברצה, ואם הוא לא, אז יוצא שברכת כהנים בעצם מתי היא מתחילה? היא לא מתחילה בברכה, אלא מתי היא מתחילה? בעקירת הרגליים. כן, בלשון למדנית, ננסה קצת לפתח את זה בזמן הנותר, לעמוד על המשמעות של הדברים. בלשון למדנית זה חלוצ'ה מכירת הרגליים. כלומר, זה שהכהן הולך לדוכן, זה לא רק שהוא לא יכול לברך מהמקום שלו, אז הוא הולך לקדמת בית הכנסת. אלא זה חלק מהטקס של ברכת כהנים. הוא צריך לעקור את עצמו, כבר התחלתי לפתח את הרעיון, לעקור את עצמו מהקהל וללכת לשם. אז אומר הר"ן, אני צריך לקרוא כהנים שם. כי שם מתחיל התפקוד הכהני שלו. כלומר, אם אנחנו למדנו את הרמב״ם וראינו שמה כל התפקיד של כהנים, כנראה, דיוויד המנצח, כן? שהשניים שמברכים ביחד, שיתחילו ביחד, כן? זה ככל הנראה ברמב״ם. ברור שהר"ן כאן הרבה יותר קרוב לכיוון של רבינו תם, שבעלי התוספות, שהקריאה כהנים היא נועדה לקרוא להם לבוא לברכה, והר"ן כאן בצורה מאוד מאוד ברורה אומר שמתי החלוט שם הזה מתחיל? בעקירת הרגליים. ועל זה הוא שואל ואומר ככה, כן, לכאורה כשהוא קורא קוראים, מצוות עבודה קורא לו עד שלא יתחיל רצה, דם מאותה שעה צריכים לעלות, אבל רש"י ז"ל כתב שהן עוקרין רגליהם מעליהם בעבודה, ולאחר ברכת הודעה קורא אותם שליח ציבור כהנים. אבל הר"ן אומר, היה נראה לו בגמרא לקרוא כבר, שצועקים כהנים בתחילת רצה. וזה בגלל התפיסה הברורה שקיימת בר"ן, שהקריאה כהנים בעצם, הייתי אומר משה, אני אתחיל את זה מהרעיון שאמרתי לך, היא בעצם עוקרת אותם מה... חוסר כהונה שקיים עליהם. כלומר, הוא קוראים לו כהן, נכון, אבל...
אבל זה גם עובד.
כן, בבקשה.
אמרו, אני לא יודעת כמה שבוע עושה, כהנים זה מה שמחייב את כהנים לעשות תועלות תם. כשהם לא קוראים אותם, אז...
נכון, ומה שאני מנסה לומר עכשיו הוא קצת יותר. הוא לא רק שהקריאה כהנים נועדה להגיד להם, תברכו אותנו, אנחנו רוצים ברכה. אז לכאורה, מה היינו צריכים לקרוא? תברכו אותנו! הקריאה כהנים, כמעט הייתי אומר, בוודאי לפי האינטואיציה של הר"ן, שהיא צריכה להיות, היא כדי לומר לו, אתה כהן. שאם אתה כהן, אם אלו, מה אתה יודע שאתה צריך לעשות? את מצוותיך. כלומר, הקריאה כהנים, הייתי מציע עכשיו יותר מעבר למה שאמר עד עכשיו, המטרה שלו היא להלביש אותם כהונה. אנחנו עוקרים אותם מהקהל, ואנחנו אומרים, אז אומר הר"ן, זה צריך להיות כבר ברצה. מה שמצאתי דבר מדהים, וזה מקוים מאוד חזק מספרות הגאונים, שבסידור הסג מופיע בעמוד מ"ב, דבר מדהים. הסג אומר כך, אני מקריא: וכל תפילה שיש בה חיוב ברכת כהנים, מתחיל החזן רצה. ואם אין בה חיוב ברכת כהנים, מתחיל ואישי ישראל או תפילתם. והדברים האלה מובאים גם באוצר הגאונים, בסוטה. בסימן פי זין שם מופיע, זה קטע מספר האשכול, והוא אומר כך, אני מקריא: דביוצר ומוסף פותח, יוצר זה שחרית, פותח ואומר: רצה השם אלוקינו ועמך ישראל ותפילתם שאת, או אולי אשכנז, והשב העבודה לדביר ביתך, אבל במנחה אינו אומר רצה כולו אלא מישי ישראל. ולהלן, מפני שסימן זה לכהנים הוא לעקור את רגליהם, וכן מצינו בתשובה לגאון: אבל רצה אין המנהג לאומרו, כאשר אמר רב סעדיה ז"ל שאין אומרים אותו במנחה חוץ מן המנחה של תענית, ומי שאומרו תמיד לא יפה עושה, כי זה הסימן הוא שם לכהנים לנשיאת כפיים. רק תראו איזה קריאה דרמטית יש כאן של הגמרא הזאת, שהיא בעצם מענה לשאלה שמאות שנים אחר כך ישאל הר"ן, אבל בעצם זה ברור שהגאונים היו מודעים לזה, שבתפילה שאין בה ברכת כהנים, החזן אחרי שומע תפילה, הוא מתחיל וישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון.
מה אם מתחילה
בלחש? אני לא יודע מה קורה שם, אבל אני מוכן לבדוק פה, אני עם סיכוי טוב שבתפילה בלחש שזה אותו דבר. זה דורש פה פשוט בדיקה בסידור, שאלת השחר ליחיד, בוא נבדוק, בסדר? אם יש פה את הנוסח, סידור הסג אני משתמש.
לא, מי שמחכים
את זה, אלא אם כן קוראים לכהנים. האמת היא שרצה נמצא פה בתפילת היחיד, אני לא יודע, אבל...
זה לא...
יכול להיות ש...
רצה היא לא תלוית
פשוט רמז לכהן לעלות, אז אנחנו לא אומרים את זה בכל פעם שלא צריך להזכיר לכהן לעלות.
אני לא יודע, אבל דבר אחד הוא מפורש פה בספר האשכול, וזה ודאי ההסבר של רס"ג, שהקריאה רצי השם לקרחה ישראל היא קריאה לכהנים. כלומר, מישהו בדומה לכהנים שקוראים את זה בזמן הברכה, החשץ, ופה לא ראיתי פלפולים שזה הפסק או לא הפסק, כי זה ממש חלק אינטגרלי של התפילה, שהשץ קורא רצה השם אלוקינו ארוחה ישראל ובין תפילתם. אז בואו נלך עם הלמדנות שהגריד נתן פה ונחבר אותה לדברים האלה של רס"ג. בעצם הוא עושה פה טרנספורמציה של המעמד, הוא פונה הייתי אומר, הוא הופך את התפילה למעין סדר בית מקדשי, שבו הוא מדבר על השבת העבודה לדביר ביתך, ומילא הכהן, אני עכשיו ממשיך את זה שלי, אני לא בטוח שזה נכנס באופן מדויק בדברים, אבל הכהן מתלבש כהונה, כלומר אין משמעות לכהונה כל כך מחוץ לסדר מקדשי, הוא בלי בגדי כהונה, מה המשמעות? אין לזה כמעט, זה כמעט נהדר משמעות. וכשאתה קורא רצה, אתה יוצר אווירה, אתה בעצם הייתי אומר, אתה קורא לו, בוא, אנחנו עכשיו עושים פה איזה מעמד, טקס דמוי בית מקדשי, והכהן חייב להגיב לזה. ואם הכהן לא מגיב לזה, הוא לא עוקר את רגליו, הוא יותר לא יכול להיות לדוכן, כי זה חלות שם. וזה לדע, אני רוצה להציע שכדאי לקרוא את זה, גם עם הגמרא בלמתת, בהמשך בלמתת עמוד א'. כתוב, יש פה מהלך שלם בגמרא. גמרא בלמתת עמוד א', היא אומרת כך, זה קצת אחרי חצי העמוד. מה אם יברך? אמר רבי זרע, אמר רב חיסדא, עקבו לברך את עמו ישראל באהבה. כי הקרקרי, מהי? כלומר, כשהוא עוקר את רגליו, מה הכהן צריך לעשות? לומר משהו. מה הוא אומר? יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתהיה ברכה זו, שציוויתנו לברך את עמך ישראל, לא יהיה בה מכשול ועוון. כלומר, כשכהן עוקר את רגליו, הוא כבר מתפלל לקדוש ברוך הוא על הברכה שהוא עתיד לברך את ישראל. והגמרא גם אומרת יותר מזה, וכי מהדר אפי מציבורה, שהוא מסתובב חזרה, מה יאמר? אז הגמרא אומרת כך, עד ברי רב חיסדא לרב, הוא כבר רב חיסדא היה כהן, ודרש, בכלל, בסוגיות של ברכת כהנים יש הרבה אמוראים כהנים, שהם נמצאים פה יותר ממקומות אחרים, ודרש, ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו, עשה עמנו מה שהבטחתנו. אולי אני אוסיף לזה את התיאור של ברכת כהנים ברמב״ם, התיאור השלם, ואולי הדברים מתחברים יחד. בסדר, שם מופיע ברמב״ם כן, זה בפרק י' ד' מופיע ברמב״ם ככה, כיצד היא נשיאת כפיים בגבולים? בואו ננסה להבין קצת את המשמעות של כל הטקס. בעת שיגיע שליח ציבור לעבודה, כשיאמר את זה, כל הכהנים העומדים בבית הכנסת נעקרים ממקומן והולכים ועולים לדוכן ועומדים שם פניהם למול ההיכל ואחוריהם כלפי העם ואצבעותיהם כפופות לתוך כפיהם. הם צריכים להיות עם ידיים כפופות. עד שישלים שליח ציבור ההודיה. מחזירים פניהם כלפני העם, פושטין אצבעותיהם, מגביעים ידיהם כנגד כתפיהם, מתחילים בברכך, כשישלימו, דילגתי קצת, הכהנים שלושת הפסוקים, מתחיל שליח ציבור בברכה האחרונה של תפילה שישים שלום, והכהנים מחזירים פניהם כלפי הקודש, ואחר כך קופצין אצבעותיהם, ועומדים שם בדוכן עד שיגמור הברכה וחוזרים למקומן. כן, הרמב"ם כאן אני מוסיף תיאור של האצבעות. כלומר, אני חושב שאפשר לחוש כאן באיזה מעמד שאתה עוקר את הכהנים מתוך הקהל, מעלה אותם בברכת רצה שהוא בית מקדשי, עבודה, קורבנות, מעלה אותם לדוכן שהוא מרחב גיאוגרפי מקדשי. הכהן עם ידיים, עדיין עומד עם הגב לקהל, כלומר הוא חלק מהקהל שהוא רם מהקהל וידיים שלו קפוצות. ברכת כהנים כולל בתוכו איזה פעולה של פשיטת האצבעות, שמה מאוד מודגש ברמב״ם, שבשים הברכה מה הוא עושה? הוא מחזיר. כן, אני כמעט הייתי אומר שאם תואר כאן איזשהו מהלך שצריך לקחת כהן שנראה כמו כל בן אדם רגיל, קוראים לו כהן, אבל לא רואים כהונה, כן? ואתה עוקר אותו מהקהל ומתאים אותו ומרומם אותו לדרגת כהונה, אז בסיום ברכת כהנים מה צריך לעשות? להחזיר אותו. זה כמעט הייתי אומר כמו מטען שמתאים בטריה ואחרי זה פורק אותו עד הסוף. והתנועה הזאת של האצבעות, שבעזרת השם נעשות לעמוד יותר על המשמעות שלו, אם אין תנועה כזאת שבו הוא מברך ויש לו למה לחזור, הייתי אומר. כלומר, עקירת הרגליים, נאמר את זה בשפה הבריסקאית עד הסוף, גם זה חלוט שם. כלומר, כשהוא חוזר, יש עלייה לדוכן ויש ירידה מהדוכן, כי בעצם המהלך הזה שברכת כהנים הוא מהלך שלוקח אנשים שאומנם הם זרו של אהרון הכהן, אבל הם חיים במציאות שאין איזה ביטוי, ואתה הופך אותם לכהנים, וכל זה נעשה באיזשהי טקס שהוא יש בו מימד בית מקדשי. עכשיו, עד כמה הדוכן הוא חשוב, אנחנו צריכים לסיים, זה קשור קצת בהמשך הסוגיה, כי הסוגיה בהמשך היא אומרת כך, אני מקריא את זה מהר. שואל את הגמרא, איני ורבי עמי ורבי אסי סלקי, רבי עמי ורבי אסי, מי קרא אבו אקריב קרא, ממתו לא אבו, לא אבו מתו אתם. וכנתני רבי יושעי, הלושנו שלא עקר רגליו, ולקר את רגליו עולה. הוא תנא נמי עם הבטחתו שנושא את כפיו וחוזר לתפילתו רשאי. ואבינן בה הלא עקר. כלומר, כשהגמרא דנה בשעת שהוא כהן, שרוצה לברך, שהוא רשאי, אז מה אומרת הגמרא? איך הוא יכול לברך? הוא לא עקר את רגליו. שמה עולה עם הגמרא? זה דבר מדהים. שכהן שלא יעקור את רגליו לא יכול לברך עם הכיסא שלו, וזאת למה? כי בכיסא שלו הוא כמו כולם. כלומר, אני כדי שהוא יוכל לברך, למה אני זקוק? להכירת רגליים. אבל הגמרא אומרת למסקנה שמה הוא צריך לעשות? דנד פורטה, הוא צריך לזוז קצת. כלומר, כשהשץ הוא כהן והוא נמצא ברצה, הוא לא יכול לעקור את רגליו, הוא חייב לזוז קצת, כי אתה לא יכול לבוא לברכת כהנים מהמקום שלך. המקום שלך, אתה האדם הרגיל שאתה בכל... רק בעקירת רגליים אתה יכול לעשות את זה. והדברים מגיעים לביטוי פשוט מדהים ומרחיק לכת, וזה נסיים בשוט הרדווז, בחלק א' סימן ר' למד ז', שם הוא נשאל, אולי השט שהוא מגיע לתור שבחר ולכן אלו הודות, והוא כהן, מה יעשה? יעזוב את עמוד החזן, יעלה לדוכן ויברך מהדוכן. כותב הרדווז כך, שאלת ממני עוד יחד דתי בבית הכנסת שאין שם אלא כהן אחד והוא שץ, אם יעקור רגליו ויעלה לדוכן או יעמוד במקומו לפני התיבה ויברך. תשובה, צריך לעלות לדוכן, אלא שעוקר רגליו מעט בעבודה וישלים ברכת העבודה ועולה. כמו לא פחות ולא יותר, הוא אחרי התור שמחה ולחנה להודות, עולה לדוכן, הוא בהמשך פה נביא את הדעה שכבר הוא גמר את תפקידו כשץ, אז שימשיך את זה עכשיו מישהו אחר, כבר דיברנו על האפשרות הזאת, אבל זה פילי פלאים. כלומר, זה בא ואומר שהמשמעות של הדוכן הוא לא רק, טוב, איפה הוא יברך? בקדמת בית הכנסת? זה ממש, זה חלוצם האמיתי, וזאת למה? כי האדם לא יכול לברך ברכת כהנים מהמקום שלו, הוא חייב לעשות עקירת רגליים, הוא חייב לשני הברכה. כמעט הייתי אומר, למה זה שלב מטרים לברכה? כי עקירת הרגליים היא הופכת אותו, היא מחדשת את כהונתו, היא מתאינה אותו בעומק הכהונה, ואז אחרי שהוא כהן הוא יכול מה לעשות? עכשיו הוא יכול לברך. עכשיו אני לא יודע אם זה עונה על השאלה שלך קודם על רבנו תם, אבל אולי אם הכיוון הזה הוא מתיישב על הלב, אולי לכן הקריאה כהנים, לפחות ודאי הרן הבין ככה, קריאה כהנים בעצם תפקידה לא לבקש ברכה, תפקידה להפוך אותך לכהן, ואז יש לך חורת גב ולברך ברגע שהכהונה שלך היא קיבלה משמעות.
אבל אנחנו נעלות, סליחה? מי שבכיסא גבי צריך לעלות אותו?
אני יכול להגיד לך שבישיבה בעין צורים היה כהן בכיסא גלגלים ומרימים אותו עם הכיסא. כשאני נלמד על כהן בעל מום, אז אנחנו נברר יותר את השאלה של איזה מום פוסל כהן לברכת כהנים. כלומר, האם בכלל הוא יכול לברך כהן בכיסא גלגלים? בסדר? רגע, אנחנו נסיים כאן. בפעם הבאה בלי נדר אנחנו נסיים את הממרות של רשוע בן לוי, בסדר? ונעבור לנושא מאוד מעניין שהוא התרחש בקהילה אחת בישראל, זה עיר שכולה כהנים. ג'רבה זה קהילה טוניסאית שכולם שם היו כהנים. אז נוכל לדבר קצת על זה, ואז הייתי מציע גם שקצת נחדד את זה מחוץ לסוטה, אבל כדאי ללמוד את זה, מה מקור הדין של השרה בברכת כהנים, נשלים את ענייני הציבור, בסדר?